יום חמישי, ח' תשרי תשע"ח, 16 בספטמבר 2009, שיעור מספר 4 בנבוכי הדור, שיעור של הרב מיכאל אברהם.
בעצם בפרק הראשון, אני אתן איזה תקציר קצר. ראינו שלמעשה הפרק הפותח הוא הפרק השני, פרק ב', הפותח הטבעי של הספר. הרב קוק החליט לפתוח לפני פרק ב' בפרק אחר, פרק א', באנלוגיה כלשהי לפתיחת המורה נבוכים של הרמב״ם. בעצם הספר הזה נקרא לנבוכי הדור, אז זה בעצם איזשהו סוג של התאמת המורה נבוכים, או שדרוג, אני לא יודע, מכל איזה עדכון המורה נבוכים לדור, לדור שלו. ואני חושב שלא במקרה הוא בחר לפתוח את הפרק הראשון בשאלת הסלם, בגלל שאולי זאת אחת הנקודות, אולי אפילו הנקודה המרכזית ביותר שבה הוא רוצה לתקן את התמונה של עולם המורה נבוכים לרמב״ם. למה הוא כותב את הספר? הוא כותב את הספר כמו שהוא כותב, שהוא הרגיש שאין מענה נכון לבני דורו, למרות שנכתב המורה נבוכים, נכתב אמונות ודעות, נכתבו ספרים בימי הביניים, או גם בעת החדשה עכשיו בצורות כאלה או אחרות, ועדיין הוא מרגיש שאין בזה מענה לאנשי דורו. ואז הוא כותב את לנבוכי הדור, וזה אמור איכשהו לפסוע על העקבות של המורה נבוכים, באיזשהו מובן, עם תיקונים. ולכן נדמה לי שלא, וכמובן, זה לא ממשיך הלאה, אין פה, אני לפחות לא ראיתי, שום הקבלה באמת במבנה בין הספר הזה לבין המורה נבוכים, לפחות לא משהו שאני ראיתי פה. אבל כן, הפרק הראשון נדמה לי לא בכדי מרוכז בשאלת הצלם. ושהמורה נבוכים גם הוא מתחיל בשאלת הצלם, ופה הוא קובע איזשהו מסמר מאוד חשוב בתפיסה האלטרנטיבית שהוא מציע לרמב״ם. הוא לא מזכיר מזה כלום כמובן, אבל נדמה לי שקשה מאוד להתעלם מהעניין הזה שהוא מציע פה משהו שונה. נראה את זה גם בהמשך. הרמב״ם, דיברנו על זה בפעם הקודמת, הרמב״ם מציע איזושהי תפיסה של צלם אלוקים זה השכל. האדם הוא צלם אלוקים באיזה מובן, מה הוא מיוחד משאר הבריאה, וזה שיש לו שכל. הוא יכול לראות את המציאות, להשכיל אותה, להבין אותה, לקנות על שם מבנים אינטלקטואליים כאלה או אחרים. מה שאחרים, דברים אחרים לא יכולים, לא יכולים לעשות. והרב קוק מדבר על הצלם כרצון, לא כחשיבה. זאת אומרת, הוא רואה את הייחוד האנושי ברצון דווקא ולא בחשיבה. והוא קושר את זה כמובן למושג החופש, החופש המוחלט שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, החופש האולי קצת פחות מוחלט שהאדם נמצא בו, והביטוי לחופש הזה כמובן זה בא לידי ביטוי ברצון ולא בשכל. השכל זה משהו, דיברנו על זה, השכל זה איזשהו משהו סטטי, אין אפשרות, הוא כפוי עלינו, בטח בתפיסת הרמב״ם. אם אתה תופס נכון, אז יש תמונה אחת ברורה שצריכה להיות אצלך בראש. מי שהתמונה אצלו היא אחרת, הוא פשוט לא תופס נכון, זה הכל. השכל הוא משהו מאוד מאוד סטטי, מאוד מאוד מקובע, מאוד מאוד כפוי עלינו, למרות שזה הצלם, צלם האלוקים שלנו, צלם האדם בשפה שמדברים בה היום. ו... והרב קוק בעצם טוען בדיוק את ההפך במובן הזה, דווקא הצלם אלוקים שלנו זה, אם הקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו חופש מוחלט, הרי דיברנו על זה שלפני שהוא בורא את העולם, בילמת אוטיפרון התגמתי את זה, שלפני שהוא בורא את העולם בעצם אין שום אילוץ, הוא לא פועל בכלל בתוך שום מסגרת מושגית או מדעית או עובדתית כזה או אחרת, הוא עכשיו יוצר את הכל, כולל המסגרות, אז אין, זה חופש מוחלט לחלוטין. אז הצלם אלוקים שיש באדם, גם הוא בעצם קשור לחופש. והחופש הזה בא לידי ביצוי לא בשכל שלנו, כי השכל שלנו לא חופשי. להפך, השכל הנכון הוא לחלוטין לא חופשי, הוא אמור להיות כפוי על ידי התשובות הנכונות או העובדות הנכונות. והחלק החופשי שבאנו זה הרצון. ולכן החלק האלוקי, שהרב קוק תופס אצל האדם, זה דווקא הרצון ולא ולא החשיבה, דיברנו קצת על המושג של בחירה חופשית, על המשמעות של בחירה חופשית, על זה שזה בעצם סוג של יצירה יש מאין, רציתי להראות למה באיזה מובן קצת יותר רחב יש פה הידמות לקדוש ברוך הוא, שכמו שהקדוש ברוך הוא בעצם פעל בחופש מוחלט, ולפעול בחופש פירושו ליצור את הדברים בלי שום אילוץ שמכונן אותם, בלי שום אילוץ שמכתיב מה יצא. זה פירושו של חופש. ובחירה חופשית זה כל עניינה, להבדיל מתהליכים דטרמיניסטיים שבהם הנסיבות הנוכחיות בעצם מכתיבות מה יהיה המצב הבא, בחירה חופשית היא בדיוק האנטיתזה של העניין הזה. זה גם לא אינדטרמיניזם, דיברנו על זה, זה מצב ביניים, זה אנטיתזה של המצב הזה במובן שהפעולה שאותה אני עושה היא לא תוצר של הנסיבות שבהן אני פועל. אין לה סיבה לדבר הזה, יש לה תכלית. הרצון ממיר תכליות להיות סיבות, זה אפילו אפשר להגדיר ככה את הרצון. הרצון זה הכוח שלנו להפוך הסתכלות קדימה אל העתיד לסיבה שפועלת לפני מה שיקרה, שתביא אותנו אל העתיד. ההיפוך הזה של ציר הזמן נעשה על ידי כוח הרצון, דיברנו על זה שכן, אדם יש לו איזושהי מטרה, הוא רוצה להשיג את המטרה הזאת, אז הרצון להשיג את המטרה הזאת מתרגם אצלו לאיזשהו כוח שגורם לאחר לעשות פעולות שיובילו אותו להשיג את המטרה. מישהו רוצה לפגוש את החדר שלו, כן, ביום ראשון, אז הוא עכשיו מרים את הטלפון, עושה שיחת טלפון, קובע איתו פגישה כדי לפגוש אותו ביום ראשון. אז מה הייתה הסיבה להרמת הטלפון? הסיבה להרמת הטלפון הייתה הפגישה שתהיה עוד 3 ימים. זאת אומרת, האירוע העתידי הופך להיות סיבה למשהו שקורה עכשיו. איך הדבר הזה קורה? כי הרצון שלנו מתרגם אירוע עתידי שאליו אנחנו רוצים להגיע והופך אותו לסיבה. והסיבה הזאת עכשיו יוצרת פעולות. המוח נותן פקודה ואנחנו הידיים גזות ואנחנו עושים פעולות וכו'. אבל כל העסק הזה מתחיל ממשהו שבעצם נמצא בעתיד, לא בעבר. אז הרצון בעצם פועל לא מתוך סיבות בכלל. לכן זאת פעולה חופשית לחלוטין. להגיד רצון חופשי זה להגיד רצון רצון. זה, כן, או מייג'ור, מייג'ור, מייג'ור. זה, מה? אם המחשב היה מחשב אותם, אז אולי, אבל הבעיה שהוא לא מחשב אותם, המתכנת חישב אותם. המחשב רק עושה את מה שהמתכנת אמר לו. כן, אבל החישוב הזה נכנס... ההבדל הוא שאת המחשב תכנן, בנה ותכנת אדם. ובלי זה המחשב באמת לא היה יכול לצרוך את כל האפשרויות האלה. אבל אנחנו הבני אדם.
גם המחשב לא החליט לשחק.
כן, בדיוק. המחשב בצורה הכל עושה מה שאומרים לו. עכשיו הפרשנות שאתה נותן למה שהוא עושה, אז אתה אומר, זה פירושו לצרוך אפשרויות, לבדוק, להחליט וכו'. זאת הפרשנות שאתה עושה, הוא מזיז אלקטרוני ממקום למקום.
זה כמו שהמכונית סוחבת דלק ל-400 קילומטר קדימה. זה... המנוע של המכונית סוחב ממכל של פחות דלק לכך וכך קילומטרים קדימה. זה המצב העכשווי מכתיב מה יהיה בעוד כך וכך.
מי שהפך את העתיד שאתה רוצה שיהיה פה 400 ליטר זה מי שהכניס את הדלק, האדם. כמובן, שהחליט שבנה את המכונית והכניס לתוכה את הדלק. כן, המחשב שזורק על המסך איזו תמונה שנראית כמו 1 + 1 = 2. הוא לא באמת עושה חישוב של 1 + 1 = 2. סתם זורק אלקטרונים ומפזר אותם בכל מיני מקומות, ויש איזה פלורסנציה על המסך, ופתאום רואים תמונות וכו'. ה-1 + 1 = 2 נמצא אך ורק אצלנו, לא במחשב. המחשב בצורה כל עושה כל מיני תהליכים עיוורים לחלוטין מבחינתו. אנחנו נותנים את זה אינטרפטציה של 1 ועוד 1 שווה 2. זה עוזר לנו לחשב. המחשב לא מחשב, המחשב עוזר לנו לחשב. אנחנו לא מחשבים. אז כן.
גם הרצון של האדם, אבל
לא. הטענה היא, אני חושב על זה קצת דיברתי בפעם שעברה, מה זה נקרא מושפע? ברור שהוא פועל בתוך איזושהי מסגרת של אילוצים, דחפים וכו', אבל בסופו של דבר הוא מחליט מה לעשות עם זה. יכול להיות שיש לי ניסיון קשה או ניסיון קל, אבל אני זה שמחליט אם אני אעמוד בניסיון או לא. זאת אומרת, הניסיון הוא כמובן משפיע במובן הזה שהוא מעמיד בפני אתגרים יותר קשים או פחות קשים. אבל מי שמחליט האם לעמוד באתגרים זה אני ולגמרי אני. זאת אומרת, זה רק אני. זה כל המשמעות של הרצון החופשי. פעם דיברנו על זה, אני חושב, בבית הכנסת גם, על יש פרק מאלף, אני חושב, בספר התניא, פרק אני לא זוכר כבר. ששם הוא מדבר על העניין, על היחס בעצם בין הסביבה שבתוכה אני פועל לבין הבחירה שלי. והטענה שכל ההשפעות, הפסיכולוגיות, התרבותיות, החברתיות, כל מה שלא יהיה, זאת איזושהי סביבה שבתוכה אני פועל, זה לא אני. הפסיכולוגיה לא עוסקת בעני, הפסיכולוגיה עוסקת בסביבה שבתוכה אני פועל. הפסיכולוגיה אומרת, יש לי לחצים לפה, יש לי לחצים לשם, יש לי אילוצים כאלה, יש לי הפניות כאלה, יש לי כל מיני דברים שמנסים לדחוף אותי, לפעול עליי. אבל בסופו של דבר את הפעולה אני עושה, ואני צריך להחליט האם להיענות לדחף הזה או ללחץ הזה או לא להיענות. גם אם יש לחץ, זה לא אומר שאני אענה לו. זאת ההחלטה בסופו של דבר היא החלטה שלי. לכן זה כל מהותה, או מהותו של הרצון, או מהותה של הבחירה החופשית, זאת פעולה שיוצאת אך ורק ממני. אין שום גורם חיצוני שעושה את זה.
התבולה לא משפיעה על הרצון. מה? התבולה לא משפיעה על הרצון.
עד שאמרו
לי, עד שראיתי שזה מסוכן למזיק לבריאות לעשן, אז רציתי לעשן. עכשיו שאני יודע שזה מזיק, אני כבר לא רוצה.
ברור, אבל זה לא נכון שאתה לא רוצה לעשן. אתה לא רוצה לעשות דברים מזיקים לבריאות. וזה לא רצית גם קודם. עכשיו הצליח רק ברגע לך, מה מזיק לבריאות ומה לא. לא השפיע על הרצון. הוא רק מורה לרצון איך להתיישם. זאת אומרת, הרצון מחליט על מה הערך שלו, אני רוצה לעשות דברים בריאים. עכשיו השכל בודק את העובדות, מה בריא, מה לא בריא, ומכתיב לאדם או לגוף או למה שלא יהיה, איך לממש את מה שהרצון החליט. הוא לא פועל על הרצון. השכל משועבד לרצון, לא הרצון לשכל. זה בדיוק מה שהרב קוק פה בעצם, זאת בדיוק האלטרנטיבה שהרב קוק מציע פה לתמונה הרמב"מית. ולרמב"ם באמת יש איזשהו, לפחות הרבה פעמים יש איזושהי תחושה שהשכל קובע מה לעשות. אין שם כל כך הבחנה בין השכל לבין הרצון. אצל הרמב"ם המוסר למשל נקרא מפורסמות. מפורסמות זה הכוונה מוסכמות. מוסר זה לא מוסכמות. מוסר זה משהו שהוא נכון, זה לא, גם אם אף אחד לא יסכים לו הוא יישאר נכון. זה לא משהו שרירותי, איזה קונבנציה חברתית. אצל הרמב"ם יש תפיסה נורא סטטית של הפעולה האנושית. אני אומר, במקום אחד, לא בדקתי את שיטתו לגמרי, אני לא מתיימר כרגע להגיד מה בדיוק הרמב"ם חשב על הרצון באופן כללי. התמונה, נדמה לי שעולה מכמה מקומות ברמב"ם, ודאי מפרק ראשון של המורה נבוכים, שזה הפרק האנלוגי, עולה שם תמונה מאוד סטטית. האדם הוא האדם החושב, כן, ההומו חושב איכוס, לא יודע איך לקרוא, איך להגיד את זה. לא, ספין זה ברור. ספין זה באמת חשיבה?
כן.
אוקיי. טוב, בכל אופן... בכל אופן, והרב קוק כנגד זה מציע את האלטרנטיבה של האדם הרוצה או הבוחר, לא האדם החושב. עכשיו, מעבר לזה שזה שני כישורים שונים, כמו שהוא עצמו אומר, זה גם מביא לידי ביטוי אספקטים שונים של הידמות. כן? האם אני נדמה לקדוש ברוך הוא ביכולות השכליות שלי, או שאני נדמה לקדוש ברוך הוא בחופש שבו אני פועל? לכן הוא בוחר ברצון, כי החופש נראה לו דבר. עכשיו צריך להבין שזה בדיוק המשמעות. לא במקרה הפרק הזה נמצא פה בתחילת הספר, כי הרי אם יש משהו שצריך עדכון מהמורה נבוכים של הרמב״ם לדור של המאה ה-20 או עד הדור שלנו גם כן, זה בדיוק ההתייחסות לרצון. ההתייחסות לזה שהשכל הוא לא כל כך מאובן כמו שהרמב״ם רואה אותו, שדברים הרבה יותר תלויים בשאלה מה אנחנו בוחרים, איך אנחנו מחליטים לראות אותם, איך אנחנו מחליטים לפרש אותם, מה שאצל הרמב״ם היה מאוד קשיח, הייתה שם אמת אחת ואין בלתה. זאת אומרת, אם יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, זה בגלל שהם לא שימשו כל צורכם, זה הכל. אבל זה ברור שיש רק אמת אחת, נקודה. אין פה מקום לזוויות שונות, להסתכלויות שונות, וזה בדיוק אחד האספקטים. לא יודע, אולי האספקט המרכזי אפילו, שהרב קוק מרגיש כנראה צורך לתקן. זאת אומרת, המורה מבוכים של המאה ה-20 אמור להתייחס לתמונה כזאת, לא לתמונה שהמורה נבוכים של הרמב״ם מתייחס אליה. לכן הוא פותח בנקודה הזאת של הרצון ושל החופש ושל האפשרויות, ולא ב... תהיה מושלם ולכן תראה כמו כולם, לפי הרמב״ם. כי לפי הרמב״ם, בעצם האנשים המושלמים הם דופליקטים אחד של השני. אנשים כולם להיראות אותו דבר, לחשוב אותו דבר, כי הם כולם משיגים את האמת הצרופה האחת והיחידה. זה הכל. אין פה איזה מטרה להיות שונה, להיות בוחר, חופשי, להיות אחר. הבחירה זה אמצעי אצל הרמב״ם, זה אמצעי כדי לעשות את הדבר הנכון. אם לא תבחר, אתה תיכנה ליצר, תיכנה ליצר. אתה צריך לבחור כדי לא להיכנה ליצר, כדי לעשות את הדבר הנכון. אתה לא צריך לבחור בדבר הנכון. מי הוא הדבר הנכון? זה מה פתאום. הדבר הנכון הוא ברור ומוכתב וחד משמעי. הבחירה היא רק כדי להילחם במכשולים, להתגבר על היצר. זאת אומרת, זה דבר מאוד משני, אצלו הבחירה משרתת את השכל, אצל הרמב״ם, מה שאמרנו קודם. ואצל הרב קוק זה בדיוק הפוך, השכל משרת את הבחירה. אתה בוחר מה לעשות, אתה בוחר את העמדה שלך, אתה בוחר את התפיסה שלך, את הערכים שלך, ועכשיו השכל כמובן צריך לאבד את זה, להראות לך איך לממש את זה, וכן הלאה. לכן נדמה לי...
זה דבר לכל תשובה, ומציל רשות לכל אדם, את העניין של הרצון דווקא לוקרת הרביעי. הרמב״ם, אבל לא מההתחלה, הבידוי, זה הרמורים.
למרות שהחלק הראשון לא עושה את
זה.
החלק הראשון עושה בלכות תשובה פשוט.
כן, לא, אבל לכאורה היה צריך להתחיל עם הנושא.
כן, זו שאלה גדולה ששואלים הרבה, למה באמת שני הפרקים האלה פתאום הופיעים באמצע? אין לי איזה תשובה מוחצת. אפשר לנסות להעלות השערות, אבל זה לא מסודר שם בתור שכל ואחרי זה רצון.
אני חושב שיש אפשרות לבחור להיות חכם או שכן.
אה?
שהוא חושב שיש הרשות בידו להיות
לבחור... לא, ברור, אבל חכם זה אחד. אבל המודל זה, תמיד, יש לך אפשרות גם לבחור בטוב או ברע. זה ברור לגמרי, הרמב״ם לא מתווכח על זה. אבל הטוב הוא אחד, החכם הוא אחד, וכל מי שבוחר להיות חכם, הוא יהיה אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול להעמיד אותם פה בשורה, הם יראו קופי אחד של השני.
מה
היא צפויה
עליי, לא?
בדיוק.
מה אומר
שיש לי
אפשרות לבחור? אין לי אפשרות לבחור.
לא, יש לך אפשרות לבחור. מה זאת אומרת, אם להיות חכם או שכל, אם ללכת עם החוכמה, לא לבחור בחוכמה עצמה, אלא האם ללכת עם החוכמה, אם לנהוג על פיה, או לא לנהוג על פיה. זה הבחירה שיש לך. הרב קוק לעומת זאת חי בתקופה וגם מזדהה איתה, זה לא טקטית. הרב קוק זה אחד הדברים המאוד מאפיינים אותו, שהוא מכיר בזה שיש כמה אפשרויות לחיים נכונים, הרבה אפשרויות לחיים נכונים. אין חיים נכונים מסוג אחד, זה גם רוח התקופה כמובן, וגם, זה לא, לא, הוא לא המציא את זה, אבל הוא מחליט במודע, אני חושב, גם להיענות לרוח התקופה הזאת, וזאת בדיוק נקודה טובה לסתוח את המורה נבוכי הדור שלו. להזביל ממורה הנבוכים של הרמב״ם.
הזכרתי מספר פעמים שהיה אקסיומטית כזאת שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב, ורצון הטוב להיטיב,
טבע הטוב להיטיב, זה הרמח"ל. טבע הטוב להיטיב.
יש מי שמנסה ללכת בכיוון הזה ולומר שצלם אלוקי של האדם הוא לעשות רצונו להיטיב?
לא יודע.
ואני קרבת אלוקים לטוב?
מה?
ואני קרבת אלוקים לטוב.
מה זה אומר?
לא, זה שוב פעם, כאילו, מה זה טוב?
קרבת אלוקים לטוב, כן, אני לא חושב שזה טוב במובן המוסרי, זה טוב במובן שזה מה שאני רוצה.
כן.
טוב לי אם זה עובד, משהו
כזה. טוב, בכל אופן, אז זה החלק הראשון של הצלם. אחרי זה הוא עובר לדבר בעמוד תתוו למטה, כבר קראנו את זה, אני רק בשביל... להיכנס לעניין, והנה הבנת היחס של כל המעשים, הפסקה האחרונה בעמוד תתוו, של כל המעשים לרצון העליון יתברך, אפשר להבין בשני ערכים שהם זה למעלה מזה, שהאחד הוא מוכרח, ובהיעדרו אין מקום לכל שלמות מוסרית באמת. והשני הוא רק השקפה זקה, ואפשר לעולם המוסרי שיתקיים גם מבלעדה. כן, אז הוא מדבר עכשיו על שאלת היחס בין המעשים שלנו לרצון האלוקי. עוד פעם, הרצון פה כמובן הוא נמצא במוקד. ואז הוא נכנס לסוגיית קדמות העולם. הסיבה שקדמות העולם הוא דבר שמנוגד לכל התורה כולה וכולי, זאת אומרת, הוא מדבר על קדמות העולם, עוד מעט אני אמשיך עם זה, אבל רק צריך לזכור שברקע, זה מה שעם זה סיימנו בסוף, ברקע יש פה את שני הערכים האלה, זה פסקה פותחת, מה שקראתי עכשיו, יש פה בעצם שתי רמות שבהן אפשר לתפוס את היחס בין הקדוש ברוך, בין לרצון הקדוש ברוך הוא לבין המעשים שלנו. מה הם שתי הרמות האלה? עכשיו הוא מפרט בהמשך הפרק, שזה מקביל במידה מסוימת לפחות לפרק במורה נבוכים. גם זה מקביל לחלק בפרק קפה שצילמתי לכם בדף, עוד מעט נראה את זה. אז הוא אומר, הסיבה שקדמות העולם הוא דבר שמנוגד לכל התורה כולה, כבר כתב הרמב״ם שאינו כן, מצד שהוא נגד הוראת הכתובים לבד. שאם היה אפשר לכל מגמת התורה להיות עם הקדמות, היה מקום לפרש הפסוקים בדרך צורה, באלגוריה, כדרך שנעשה עם הגשמה הנראית מפשטי הכתובים. בייחוד אם היה מכריח לזה מופת, כן, יפה זה איזושהי ראיה. אז פה, בבירור, הוא מתייחס לרמב״ם בפרק, בחלק ב' פרק קפה. אז בואו נראה רגע את הרמב״ם, תסתכלו בדף שחילקתי לכם. ושם הרמב״ם עוסק בקדמות, והוא אומר כך, פרק מפורסם, דה, כי אין בריחת, עוד מעט נראה מה הקשר בעצם לתלם ולרצון, ומה פתאום, מה פתאום הוא נכנס פה עכשיו לשאלת הקדמות, למה זה שייך לפרק הזה? לא, 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 זה מהפרויקט קשות, אני מניח שזה קפה, פרויקט קשות, לא? דה, כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם, מפני הכתובים אשר באו בתורה, בהיות העולם מחודש. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, זה שאני לא מקבל את הטענה שהעולם הוא קדום, זה לא בגלל הפסוקים בתורה. לא בגלל מה שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהעולם הוא מחודש. לא זה מה שמעלץ אותי. כי אין הכתובים המורים על חידוש העולם יותר מן הכתובים המורים על להיות השם גשם. גשמי, באמת עונה גשם, כן? ולא שערי הפירוש סתומים בפנינו ולא נמנעים לנו בעניין חידוש העולם. אבל היה אפשר לנו לפרשם, כמו שעשינו בהרחקת הגשמות, ואולי זה היה יותר קל הרבה, והיינו יכולים יותר לפרש את פסוקים ההם ולהעמיד קדמות העולם, כמו שפירשנו הכתובים והרחקנו היותו יתברך גשם. מה מתכוון למה? הוא עושה פה אנלוגיה בין שתי סוגיות, קדמות העולם וגשמותו של הקדוש ברוך הוא. אז בגשמיותו של הקדוש ברוך הוא, כידוע, יש בתורה לא מעט ביטויים שמתייחסים אליו באופן... יד השם, כן, זה ידוע, מה שהאום שלו תמיד תורח לתקן, זה בגלל שבתורה ישנן איזשהן התייחסויות גשמיות לקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר הרמב״ם, אז מה, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא גשמי. אם ברור לי במופת שזה לא נכון, בבחינת ההיגיון, השכל, אז אני מפרש את פסוקי התורה על דרך צורה, כוונה באלגוריה. אז אני אעשה יצירתיות פרשנית קצת, ואני אסדר עם זה. אני, הפסוקים עצמם לא מאלצים אותי. אז מכך, זה מה שהוא עשה לגבי הגשמות של הקדוש ברוך הוא. מכאן עכשיו אנחנו עוברים לאנלוגיה, לקדמות העולם. אז גם ביחס לקדמות העולם, אומר הרמב״ם, אנחנו חושבים שהעולם הוא לא קדום. אבל זה לא בגלל פסוקים, כי פסוקים יש גם על ההגשמה. ועובדה ששם לא קיבלתי את מה שהפסוקים אומרים. לכן זה שיש פסוקים על זה שהעולם נברא, לא זה מה שמאלץ אותי לדחות את הטענה האריסטוטלית בדבר קדמות העולם. והוא אומר יותר מזה, שלפרש את הפסוקים של קדמות העולם על דרך משל, אולי היה אפילו יותר קל מאשר מה שעשינו לפסוקים על ההגשמה. ואומנם הביאונו שלא לעשות זה, ושלא נאמינהו, זאת אומרת, אז למה באמת לא נאמין לקדמות? בסיבות, שתי סיבות. האחת מהן, שהיות השם בלתי גוף, יתבאר במופת. יש ראייה על זה. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עכשיו חזר עוד פעם למשל, כן, להיותו שהקדוש ברוך הוא בעל גוף, אבל המטרה היא כמובן הדיון הוא בקדמות. הוא רק מנסה להראות את המתודולוגיה שלו על השאלה של הגשמות, ואחרי שהוא יבהיר את המתודולוגיה הוא יחזור לדון בשאלת קדמות העולם. אז הוא אומר, אז מה הביא אותנו בעצם לאמץ, לא להאמין את הדבר הזה? האחת מהם שהיות השם בלתי גוף יתבאר במופת. והתחייב בהכרח שיפורש כל מה שיחלוק על פשוטו המופת, פשוטו של המופת, כן? ויוודא שיש לו פירוש בהכרח. וקדמות העולם לא יתבייר במופת. ואין צריך שיודחו הכתובים ויפורשו מפני הכרעת דעת שאפשר להכריע סותרו בפנים מן ההכרעות. מה הכוונה? ולגבי קדמות העולם, לגבי הגשמיות של הקדוש ברוך הוא, היה לו מופת. זאת אומרת, הייתה ראיה ברורה. מצב שיש ראיה ברורה, אני לא מקבל גם מה שכתוב בפסוקים. אז עכשיו נחזור לשאלת קדמות העולם. שאלת קדמות העולם, אם הייתה לי ראיה ברורה לזה שהעולם הוא קדום, הייתי עושה אותו דבר לפסוקים של התורה על זה שהעולם נברא. בדיוק מה שהוא עשה לפסוקים שמגשימים את הקדוש ברוך הוא. אז לכן, זה שיש פסוקים זה לא מטריד אותי, אלא מה כן? שאין לזה ראיה. אז אם אין לזה ראייה לזה שהעולם הוא קדום, אז למה אני צריך לשבש או לעשות פרשנות יצירתית לפשט הפסוקים? וזו סיבה אחת. והסיבה השנית, כי האמיננו שהשם יתברך בלתי גשם, לא יסתור לנו דבר מיסודי התורה, ולא יחזיר מאמר כל נביא. זה שהקדוש ברוך הוא רוחני, כמובן, לא רק שזה יוצא לנו במופת, זה גם לא סותר שום טענה, שום עיקרון תורני בסיסי. סותר את פשטי הפסוקים, אבל אותם אנחנו מסתברים עם פרשנות יצירתית. אבל זה לא סותר לנו את העקרונות התורניים, ש... או מאמר נביא וכו'. ואין בו אלא מה שיחשבו הפתאים שבזה כנגד הכתוב. שזה כאילו נגד הכתוב, אבל זה הפתאים רק. זה אינו נגדו, כמו שדיארנו, אבל הוא כוונת הכתוב, להתר, זאת כוונת הכתוב, שהקדוש ברוך הוא לא גשם. כן? והוא מדבר הרי בהקדמות שלו גם על שלוש כתות לפרש את אגדות חז"ל. יש את כת השוטים, שהם מפרשים את כל אגדות חז"ל כפשוטם, גם האגדות המופרכות לחלוטין, זאת אמת היסטורית בעיניהם. אז הרמב"ם קורא לזה כת השוטים. ויש את כת הרשעים, שכת הרשעים זה אלה שגם כן מפרשים את כל האגדות כפשוטם, ולכן צוחקים עליהם. כי זה שטויות. אין רבא בר חנה או כל מיני דברים מוזרים כאלה. והכת החכמים בעצם מה היא אותה? אם יש משהו שהוא מופרך, אז תבין שזה לא כפשוטו, צריך לעשות פה איזושהי פרשנות יצירתית. וזה מה שהוא בעצם אומר לעשות כאן גם לפסוקים. אגב, בעקבות זה יש פולמוס מאוד גדול בתשובת הרשב"א, כן, ידוע, ידעיה הפנימית, תלמידו של בעל ההשלמה, בתקופת הרשב"א, היה ככה, עמד בראש נדמה לי איזה חבורה של אלגוריסטים. זאת אומרת, שפרשו את התורה על דרך משל, והם היו רגילים להתעלות ברמב״ם, בין היתר על האמירות מהסוג הזה. שאם יש פסוקים, אנחנו יכולים תמיד לפרש אותם בדרך צורה, כוונה באופן של אלגוריה או משל. ועל זה הרשב"א יצא חוצף שם, והוא אומר שהטיל חרם על ללמוד פילוסופיה עד גיל 25, אגב, לא ללמוד בכלל, אבל הוא הגביל את העניין הזה, והם באמת נסמכו על הרמב״ם, אבל על הרמב״ם הזה, לא על הרמב״ם בהקדמות, כי הרמב״ם בהקדמות מדבר על אגדות חז"ל, לפרש אותם לא כפשוטם. פה הוא מדבר על פסוקים, את הפסוקים לא עושים את פשוטם. אותו דבר עם הקן, עם אברהם והמלאכים, יש לו כמה פסוקים שהרמב״ם מפרש בדרך משל, או חלום, או משהו כזה. וזה סיבה אחת. והסיבה השנית, כי האמיננו שהשם יתברך בלתי גשם, לא יסתור לנו דבר מיסודי התורה, ולא יחזיב מאמר כל נביא. ואין בו אלא מה שיחשבו הפתאים, שבזה כנגד הכתוב. ואינו כנגדו כמו שדיארנו, אבל הוא כוונת הכתוב. אבל, זה לגבי הגשמות. אבל אמונת הקדמות, על צד אשר יראה אותו אריסטו, שהוא על צד החיוב, ולא ישתנה טבע כלל, ולא יצא דבר חוץ ממנהגו, הנה היא סותרת הדת מעיקרה, ומחזבת לכל אות בהכרח, אות הכוונה נץ, בהכרח, הוא מבטל את כל מה שתייחל בו התורה, הכוונה התוחלות של התורה, לאן אנחנו מקפים, המטרות, התכליות, או תפחיד ממנו האלוקים, אלא אם יפורשו האותות גם כן כמו שעשו בעלי התוך מן הישמעאלים, כנראה זה בעלי מסתר, של הישמעאלים גם כן היו כל מיני מקובלים. כן, שהבן של, הבן של רבי אברהם בן הרמב״ם היה קרוב מאוד לטופים, כן, זה האנשי המסתר המוסלמים, המסטיקנים המוסלמים. אני מניח שהוא מתכוון גם הוא למשהו מן הסוג הזה, ויצאו בזה למין מן ההזיה. ואומנם אם יאמין הקדמות על הדת, אז עד כאן, מה הוא אומר בעצם? שמעבר לזה שאין לנו מופת על הקדמות, אם היה מופת הייתי משבש את הפסוקים, הייתי מפרש אותם על דרך משל. לא רק שאין לנו מופת, אלא פה זה גם סותר לנו עקרונות תורניים, להבדיל, סליחה, גם כמו בגשמות בעצם. גם הגשמות סותרת עקרונות תורניים, לכן ברור שהיא לא יכולה להיות נכונה, ואנחנו משבשים את הפסוקים. כאן זה עובד כמובן בכיוון ההפוך. כאן לשבש את הפסוקים יצא סותר עקרונות תורניים, כי הפסוקים אומרים שהעולם נברא, זה לא קדום. כאן ההפך מזה הוא זה שסותר את העקרונות התורניים, ולכן אין סיבה לנטות מפשט הכתובים. לא רק שאין לנו ראייה לזה שהעולם קדום, כמו שאריסטו חשב, זאת הייתה השערה שלו, אבל אין לנו שום ראייה לזה, אז למה לשבש פסוקים? מעבר לזה שאין לנו ראייה הזאת, אז זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא, לא רק שיש לנו ראייה הפוכה, זה סותר כל מיני עקרונות תורניים. מה זה סותר? אז הוא מסביר פה מה זה סותר. הוא אומר שזה, איך שאריסטו רואה את הקדמות, זה על צד החיוב ולא ישתנה טבע כלל, ולא יצא דבר חוץ ממנהגו. זאת אומרת, העולם איכשהו מנחת קבוע, ולא יכול להשתנות בשום צורה שהיא. זה בעצם התפיסה האריסטוטלית. וזה לא יכול להיות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ודאי יכול לעשות ניסים, זה מה שהוא אומר, זה יסתור אות. את האותות שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא יכול לעשות ניסים, הוא יכול להחריג את, את חוקי הטבע, הדברים האלה לא חייבים להישאר כל הזמן, אין איזשהו חוב בל יעבור, שדברים כאלה לא יכולים להשתנות, אז בא במידה, הקדוש ברוך הוא גם יכול לברוא את העולם, אין שום סיבה לאמץ את טענת הקדמות. עכשיו, כאן יש נקודה שאין לי עליה תשובה טובה, אני אעיר אותה. למעשה, מה שמטריד את הרמב"ם זה בכלל לא התפיסה של הקדמות. זה שהעולם קדום זה לא סותר כלום. מבחינת הטיעון הזה לפחות. מה שמטריד את הרמב"ם זה הנימוקים, למה אריסטו הגיע לטענה שהעולם קדום. הרי למה אריסטו החליט שהעולם קדום? כך שאנחנו רואים משהו, ההנחה שלנו שהוא נוצר מתישהו, נכון? למה אריסטו פתאום הגיע למסקנה שמה שהוא רואה סביבו, העולם הזה הוא קדום, תמיד היה ככה. כי הוא מניח ששום, הוא דטרמיניסט, הוא מניח ששום דבר לא יכול להשתנות. כלום, זה צריך להישאר כל הזמן אותו דבר. ההנחה הזאת היא הבעייתית. אז אם מישהו היה בא ואומר לי, העולם הוא קדום, אין לי הכרח לזה, לא בגלל שאני דטרמיניסט ולא יכול להיות אחרת. סתם נודע לי, סוד השם ליראיו, העולם הוא קדום. אני לא חושב שזה סותר משהו. זה לא אמור לסתור כלום. אצל הרמב"ם מה שמטריד אותו זה הנימוקים שהוליכו את אריסטו אל הטענה של הקדמות. לא הטענה של הקדמות עצמה. לכן אני לא עד הסוף מבין למה הרמב"ם כל כך תופס את הקדמות כמשהו בעייתי. הוא צריך לתפוס את הנימוקים שהביאו את אריסטו אל הקדמות כדבר הבעייתי, את הדטרמיניזם, את ההכרח שהעולם הוא קדום. זה שאתה מוכרח להגיע למסקנה שהעולם הוא קדום, זאת הבעיה. אבל אם במקרה העולם נודע לך שהעולם הוא קדום, בסדר, מה קרה? את מה זה סותר? מה הבעיה בזה?
זה שהעולם קדום זה לא מכריח שלא היית בריאה?
מה?
זה
כן מכריח. מה הבעיה? מה זה סותר? תפסוקים? תפסוקים אנחנו נייצר, אין בעיה, דיברנו כבר.
תפסוקים זה קצת... מה, שלא הייתה בריאה?
לא, קדוש ברוך הוא מחיה את העולם כל הזמן, מעפיל אותו, וזהו, אנחנו איזושהי פרשנות יצירתית אפשר להסתדר עם הכל. זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר. הרמב"ם, מה שמטריד אותו פה זה החיוב, הדטרמיניזם שיוצא מזה. זה מה שמטריד אותו פה. אבל הדטרמיניזם לא יוצא מהקדמות, הדטרמיניזם הוביל על הקדמות. הפוך, הקדמות יוצאת מהדטרמיניזם. אריסטו הגיע למסקנה שהעולם קדום בגלל שהוא היה דטרמיניסט. הוא לא הגיע לדטרמיניזם שלו בגלל שהוא חשב שהעולם קדום. זה הפוך בדיוק, איפה הוא יודע שהעולם קדום? מה, הוא היה שם? גם הוא קדום. איפה הוא יודע שהעולם קדום? הוא הגיע למסקנה הזאת הגיונית. הוא אומר, אם הכל דטרמיניסטי, שום דבר לא יכול להתחדש, להשתנות, הכל, עולם כמנהגו נוהג, אז כנראה זה תמיד היה. מתי זה התחיל? הרי זה לא יכול להתחיל בשום שלב. אז הוא התחיל מהדטרמיניזם והגיע לקדמות. מה שמטריד את הרמב״ם זה לא המסקנה שלו, הקדמות. מה שמטריד אותו זה ההנחה שלו, הדטרמיניזם. לא, לא, אני לא מדבר כרגע על בני אדם, אני מדבר על העולם. עזוב את בני אדם כרגע. שאלה אחרת, אני לא יודע גם מה הוא חשב, אין לי מושג. אבל אני מדבר כרגע על העולם. כן, לא טבע.
מה ההבדל המהותי בין
הפירוש?
הניסים, למה לפרש את
הניסים? לא, הוא כנראה מניח שזה לא הפסוקים. הניסים והבריאה והכל זה לא הפסוקים. פה זה מסורת, זה עקרונות שהם, אותם אתה לא תוכל לפרש באופן יצירתי.
זה מסורת?
כן, אני מניח. אני מניח שכן. זה לא הבעיה. אחרת באמת זה עולה לעשות פירוש יצירתי לפסוקים האלה או לאלה, מה זה משנה? תחליט למה אתה רוצה. ברור שפה הוא תופס שיש איזושהי מסורת שאומרת שבאמת כך היה, לא בגלל שהפסוקים מתארים את זה כך. מה?
הבעיה של הרמב"ם,
היסטוריה של השאלה, היו ניסים פעם, לא... אפשריים ניסים, לא שהיו ניסים פעם, אלא האם בכלל אפשריים ניסים?
מה ש... הרמב"ם
באמת
לא
כל כך
מסביר, לדעתי, למה
הוא מתכוון? מה באמת מסביר היום? מה זה? זאת אומרת, הוא סותר את הדת מעיקרה ומחזבת לכל אות.
למה?
בהכרח. הוא מבטל את כל מה שתייחל בו התורה, או תפחיד ממנו אלוקים. אלא אם כן יפורשו האותות, הניסים, גם כן, כמו שעשו בעלי התוך, או משהו כזה, אולי... מה? אז זה אותה שאלה כמו קודם. הוא כנראה... הוא לא מסביר, אבל הוא מניח... הוא אומר שאלה עקרונות, את העקרונות האלה הוא לא ישנה, זה לא בגלל הפסוקים, את הפסוקים הוא מוכן לפרש.
No, no.
לא, לא מסביר, אבל יש לו איזשהו מושכל ראשון, ברור לו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, יכול לברוא את העולם, זהו, יכול, זה בדיוק הנקודה. מה שמפריע לו זה לא שזה היה, אלא שהוא יכול, כי לפי אריסטו הוא לא יכול, לכן הוא מגיע לקדמות, לכן אני אומר, זה לא מפריע לו הקדמות, מה שמפריע לו זה מה הוביל את אריסטו לקדמות, שהטענה שזה לא יכול להיות שינוי בטבע. מה מפריע לו בזה? זה לא הקדוש ברוך הוא הנכון, עוד פעם, זאת הסתכלות של שכל. מה שיפריע לרב קוק, הרב קוק יחזור על כל המהלך הזה. אבל מה שמפריע לרב קוק, אני חוזר לנקודה הקודמת, מה שמפריע לרב קוק זה שהקדוש ברוך הוא לא חופשי. זה לא יכול להיות, זה חיסרון בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא, זה דומה מאוד למה שהרמב"ם אומר, אבל שימו לב, זה מזווית טיפה שונה. אצל הרמב"ם יש פה איזו תפיסה לא נכונה, זה טעות שכלית. זה לא הקדוש ברוך הוא שאני שמעתי עליו, זה הקדוש ברוך הוא אחר. אצל הרב קוק יש משהו שהרבה יותר עמוק מפריע לו פה. הקדוש ברוך הוא פועל לא מתוך חופש, הוא לא יכול לעשות דברים, איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא הדבר שאולי הכי מייחד אותו ומאפיין אותו, זה שהחופש שלו הוא מוחלט, הוא יכול לעשות הכל. זה כמעט אותו דבר כמו הרמב"ם, אבל עוד פעם, מהזווית של הרצון והחופש, ולא מהזווית של השכל והנכון ולא נכון.
למה? זה עדיין לא נכון, זה מתחילת אלו. עדיין אם אני מתאר את
לא, ברור, ברור, זה תמיד נגמר בסוף ולא נכון. אבל אני חושב שזה עובר דרך הבעיה של החופש. ולכן זה לא נכון. לא סתם בגלל שזה לא, זה פשוט לא הדבר הנכון, זה לא הקדוש ברוך הוא הנכון. לכן גם זה מופיע פה, תבינו. למה הרמב״ם לא מכניס את זה בפרק א' של מורה נבוכים. אצל הרמב״ם זה בחלק ב' פרק כ"ה, זה לא אי שם באמצע הספר. בסדר? אצל הרב קוק זה נמצא פה, בפסקה השנייה של הספר. אחרי שהוא גמר עם הצלם. שבו הוא חידש את הנושא של צלם זה רצון ולא שכל, פתאום הוא עובר לקדמות. למה הוא עובר לקדמות? כיוון שאצל הרב קוק, אנחנו נקרא עכשיו את המקבילה של הרב, הוא כבר נקרא, תראו. אז הוא אומר, הסיבה שקדמות העולם, עמוד תת זין למעלה, הסיבה שקדמות העולם הוא דבר שמנוגד בכל התורה כולה, כבר כתב הרמב״ם שאינו כן, מצד שהוא, אינו, שאינו כן מצד שהוא נגד הוראת הכתובים לבד. שאם היה אפשר לכל מגמת התורה להיות עם הקדמות, אם זה לא היה סותר את העקרונות של התורה, את המסורת שלנו, היה מקום לפרש הפסוקים בדרך צורה, כדרך שנעשה עם ההמשמה, הנראית מפשטי הכתובים, בייחוד אם היה מכריח לזה מופת. אמנם הדבר העיקרי שהוא סותר את התורה כולה, מפני שהקדמות הוא מחובר אל החיוב. ועם החיוב אין מקום ליכולת ולא לניסים ולא לשכר ועונש. כאילו זה חזרה על דברי הרמב״ם, אבל מתוך ההקשר, ברור לגמרי שאצל הרב קוק האספקט שבאמת מפריע לו זה שזה כובל את הקדוש ברוך הוא, שאין לו את החופש המוחלט, ואנחנו נראה, המשך הפרק מוקדש לזה. זאת אומרת, זה לא מקרי, זאת אומרת, הוא ממשיך לתרגם את המורה נבוכים לשפה שהוא רוצה להשתמש בה במאה ה-20. ואני חוזר עכשיו לרמב״ם. זה היה השלב הראשון. אחרי זה הוא אומר, ואומנם אם יאמין הקדמות על הדעת השני, קצת אחרי השליש של הפרק, רואים? ואומנם אם יאמין הקדמות על הדעת השני, אשר דארנו הוא, והוא דעת האפלטון, והוא שהשמיים גם כן הווים נפסדים, אני חושב שהכוונה שם על חומר איולי, זה הקדמות האפלטונית להבדיל מהקדמות האריסטוטלית, אריסטו הבין שהעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, כך הוא היה מאז ומעולם. שום דבר לא משתנה. בסדר? אפלטון עשה משהו מעודן יותר, הוא טען שמה שהיה קדום זה היה איזשהו חומר איולי, חסר צורה. ומה שמתחדש לאורך הזמן, זה שהחומר הזה מקבל צורות ונוצרים יצורים חדשים וכו'. זאת אומרת, יש שינוי בעולם ובטבעו של העולם, למרות שהחומר שלעצמו הוא קדום. הוא אף פעם לא התחיל. זאת הקדמות האפלטונית. אז על הקדמות האפלטונית אומר הרמב״ם, שכידוע היה אריסטוטלי. על הקדמות האפלטונית הוא אומר, על הקדמות האריסטוטלית הוא דוחה אותה על הסף, לא יכול להיות דבר כזה. זה סותר את כל העקרונות הדתיים הבסיסיים, לא בגלל הפסוקים, כי זה לא יכול להיות. לכן זה בעייתי. לעומת זאת אצל אפלטון לא. הוא אומר, הדעת ההוא לא יסתור יסודי התורה, ולא תימשך אחריו הכזבת האותות, אבל העברתם. ואפשר שיפורשו הכתובים עליו וימצאו לו דמיונות רבות בכתובי התורה וזולתם שאפשר להתעלות בהם וגם יהיו לראיה. כאן זה אפילו יכול איכשהו להסתדר עם כתובי התורה הדבר הזה, אפשר להסתדר עם זה. בראשית ברא אלוקים מתוך החומר האיולי את השמיים ואת הארץ. יש אפילו מדרשי חז"ל, הוא עצמו מביא איזה מדרש שהוא קורא לו המדרש הכי מופלא שהוא פגש אי פעם, ככה רמב"ם קורא לזה במורה נבוכים, זה משהו בפרקי דרבי עזר, שמיים מים יבראו משלג שתחת כיסא כבודו, שנראה כאילו שהיה משהו קדום לפני שנבראו השמיים בארץ, זה בדיוק תפיסה אפלטונית. אבל הוא אומר, אז פה עם הפסוקים זה היה מסתדר, זה גם לא סותר את עקרונות הדת. לכאורה את אפלטון אפשר היה לקבל, שתי הסיבות שעלו למעלה לא קיימות פה, אלא מאי. אבל אין הכרח מביא אותנו לזה, במובן הזה גם כן כמו אריסטו. מופת על זה אין לנו. למה? כי הרי הקדוש ברוך הוא ודאי יכול ליצור גם את החומר יש מאין, אין בעיה. אז זה לא שיש לנו איזה ראייה שלא יכול להיות, חייב להיות שהחומר האיולי היה קדום. בסדר? לא הבנתי? לא הבנתי, אבל החומר הזה היה. ברור, זה מה שהוא אומר, ולכן זה לא סותר שום דבר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מתוך החומר האיולי, הוא יכול לברוא משהו אחר, יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה. בסדר? לצור לו איזה צורה שהוא רוצה. אז הוא אומר, אבל אין הכרח מביא אותנו לזה. אלא אם יתבאר הדעת ההוא במופת. אמנם כל עת שלא יתבאר במופת, לא זה הדעת נטע אליו, ולא הדעת ההוא גם כן, נביט אליו כלל. אבל נביט הכתובים כפשוטיהם. בסדר? ברגע זה פתוח, אין לנו מופת עם העולם, לא הדעת הזאת ולא הדעת הזאת. הדעת לא נוטה לא לפה ולא לשם, אין לנו מופת. אז למה להוציא את הכתובים מפשטה? פשט הכתובים הוא שהעולם הוא כן מחודש. שימו לב, זה הרבה יותר מרוכח. זאת אומרת, אצל אריסטו לא בא בחשבון בכלל, וזה לא בגלל הפסוקים. לא בגלל הפסוקים בכלל. אצל אפלטון מי שמשחק זה כן הפסוקים. כי מי שמשחק פה, ראיות הרי אין לי. זה יכול להתייחד עם המצור. מה? בדיוק, לא. אצל אריסטו זה אפילו לא אחת מהסיבות, כי הפסוקים בכלל לא מעניינים אותו. לא מעניין. אצל אריסטו שתי הסיבות הן שיש לו אין הוכחה שהוא צודק אריסטו, ויש לו גם ראיה נגד. הפסוקים בכלל לא מתחים תפקיד, נראה איך שהפסוקים זה פלסטלינה. אני חושב שזה מה שאני רוצה. בדיוק, ופה, וזה מתעורר רק אצל אריסטו. וזה אצל אפלטון, כן. בדיוק, זה נמצא אצל אפלטון. השיקול הזה שאומר, בכל זאת יש פסוקים. אפשר לפרש אותם באופן יצירתי, אם יש לי סיבה, אם יש לי ראייה שזה לא נכון, כמו בגשמות למשל. אבל כאן אין לי שום סיבה. אין לי סיבה, לא מפריע לי, אבל אין לי סיבה. אז למה להוציא אותם מפשטם? לכן הוא חושב שאפלטון לא צודק.
מה
הראיה שלנו? מה? זה אומר שזה דטרמיניזם, זה משקף דטרמיניזם. זה משקף דטרמיניזם, התפיסה של אריסטו. אז אין לו ראיה, הוא אומר שהדטרמיניזם אין מופרך. הוא לא נכנס עכשיו לסוגיית ללבן למה הדטרמיניזם לא בא בחשבון, הוא מניח איזה שזה מובן מאליו. לא יכול להיות שהדטרמיניזם נכון. זה ברור, הוא לא נכנס פה עכשיו לשאלת הדטרמיניזם. הוא עוסק בשאלת הקדמות. רק אומר, כיוון שקדמות בעצם מניחה בחובה דטרמיניזם, אי אפשר לקבל דבר כזה. בלי לך להמשיך עכשיו את ההסברים גם הלאה, למה הדטרמיניזם לא אפשרי. אבל אצל אפלטון אין בעיה, זה לא מוביל לדטרמיניזם או לא מובל על ידי דטרמיניזם. אין אילוצים, אין כלום, אלא מה? יש את הפסוקים, למה לא הוציא אותם מפשטם? אם יש לי ראייה, אני מוציא את הפסוקים מפשטם. אבל אם לא, אז אין מקרה סביבי די פשוטו. אז אם הפשט הוא כזה, אז הפשט הוא כזה. עכשיו, אם באמת מישהו היה מביא ראייה, אז אמר, בסדר, אני עושה אפלטוניסט. אז מה, לא קרה שום דבר. אוקיי? אז פה יש שתי רמות של... כן. זה, כן, זה אפילו לא בעייתי בכלל, אבל זה לא פשט הפסוקים, זה הכל.
לא, כאילו יותר מסתם טעות, כאילו, כמו אדם שמבין
לא נכון. לא, זה אפילו לא נקרא להבין לא נכון, אלא, הרי אפלטון לא הציע את זה כפרשנות הפסוק. אפלטון הציע את התזה הזאת כתזה שהוא חשב שהיא נכונה. רק אנחנו, כשאנחנו דנים בשאלה האם לאמץ אותה או לא, פשט הפסוקים אומר לא ככה. ראיות לא הבאת לי שאני יאלצו אותי לקבל את זה. אז אני הולך עם פשט הפסוקים.
זה הכל.
מה, הקדמות האפלטונית?
כן.
אני לא מכיר את זה, איפה זה?
זה בסדר, שהוא אומר שאיננו ראשון לבדו וקרוא לבוא את הרשימה כל הכל פרויקט. ואז הרי מזמיר שגם הוא אומר שלוקח כאן צייר גדול ואיזה שמצאת סימנים רבים. זה אפלטון. הוא כותב שאיננו ראשון לבדו, אם הוא לא ראשון לבדו, אם הוא היה כל פעם עוד שבים.
טוב, אחרי שאתה מגיע למסקנה, אחרי שאתה מגיע למסקנה שהפסוקים אומרים את זה, אז ממילא עכשיו אתה נגד הפסוקים. כי אם אתה אומר דבר כזה בלי ראייה, אז בעצם יוצא שאתה הולך נגד הפסוקים. אז אתה כן יוצא כופר.
זה העניין, אבל אז אפשר לגנות את כל הפסוקים שבתורה בתור
לא, למה? לא הבנתי.
אם הבעיה היא שאני הולך נגד הפסוקים,
באמת?
אפשר גם לרשום,
ברור.
אתה כן אומר שאברהם אבינו לא הקם בפסחה.
נכון, נכון, ברור. כל מי שאומר שמצווה אחת עקר מצווה אחת מאותו, הוא כופר בעיקר בדיוק באותה מידה. ברור. עכשיו, אז בקיצור, זה הרובד השני, וכאן הוא שולל את זה בגלל שזה לא בפסוק, לא, אין הכרח להוציא את הפסוקים מפשטם. אני עובר חזרה לרב קוק. הרב קוק אומר, אומנם כל זה, הפסקה השנייה בדף תזיין, שימו לב, זה ממש אותו מבנה, כמו חלק בית פרק שפי, ודווקא בגלל זה זה מעניין לראות את ההבדלים. אומנם כל זה אינו נמשך, כי אם ממושג הקדמות, הצר שהיה לאריסטו, בדיוק כמו המהלך של הרמב״ם, מושג הקדמות הצר של אריסטו, זה לא בא בחשבון בכלל, יש את המושג האפלטוני, אבל שימו לב איך הוא ממשיך, שהעולם וכל השבוע כמו שאנו רואים אותו לפנינו, לדעתו הוא קדמון, לא שר ולא יסור מתכונתו. והכל בא מתחייבות השכל העליון. אמנם, לפי הדרישות החדשות, וכאן הוא מדבר כמובן על תקופתו, כבר נודע למדי שלומר על העולם המלא עם צביונו, שכך היה לנצח קדום, הוא איוולת. והשינויים שנעשו על הבריאה עצומים מאוד. עם אבולוציה וההתפתחות של הבריאה אומרת לנו כבר שהיום מבחינה מדעית לא בא בחשבון. התפיסה האריסטוטלית, כאשר בכלל אין על מה לדבר, זאת אומרת יש לנו ראיה שאריסטו לא צודק. אז זה בכלל לא אופציה, לכן מה? לכן למבוכי הדור לא אמור לטפל בזה. כי זה לא שאלה שאמורה להטריד את אנשי המאה ה-20. זה מטריד את הרמב״ם, אז הוא מזכיר את זה בשביל הפרוטוקול. אבל עכשיו נראה איך הוא ממשיך. הוא ממשיך כאילו באנלוגיה לרמב״ם, אבל פתאום תראו, הוא סוטה. בזה נוכל להרחיב הדבר של החיוב, מה הכוונה? זוכרים את הפסקה של האחרונה בשורה הקודמת, אפשר להבין בשני הערכים שהם זה למעלה מזה, את היחס של המעשים לרצון העליון. כמו הרמב״ם, שמציע שני מודלים של קדמות, אחד מהם אומר לא בא בחשבון, השני אפשרי, אבל מסתר מפשט הפסוקים. גם הרקוב באותו מבנה, הראשון זה כמו הראשון של הרמב״ם, לא בא בחשבון, אם כי מסיבה קצת שונה, כמו שאמרתי קודם, השני עכשיו הוא נציג אותו. בזה נוכל להרחיב הדבר של החיוב, כוונה להציג גרסה מרוככת יותר של הקדמות, ולומר שגזירת החוכמה העליונה מחייבת את המציאות הרוחנית והגשמית עם כל מכשיריהם, ועם, סליחה, שימו לב, בזה נוכל להרחיב הדבר של מה? של החיוב, לא של הקדמות. בדיוק. זאת אומרת, הוא לא מציע, הוא לא בן עכשיו במודל מרוכך יותר של קדמות. הוא בכלל נכנס לשאלת החיוב, למה? כי ראינו, גם בהתנגדות שלו לתזה האריסטוטלית, מה שמפריע לו זה החיוב שבזה, חוסר החופש שבזה. אז עכשיו הוא אומר, בוא ננסח מודל שני מרוכך יותר, שבו החיוב, הדטרמיניזם, הוא כן מתקבל על הדעת, כן אפשרי בתפיסת העולם התורנית, ואותו אנחנו דוחים כי הוא לא השקפה זקה. זה מה שהוא אמר בסוף העמוד הקודם. זה הדבר הרך יותר, זאת אומרת, כאילו מבנה מקביל הרמב״ם, אבל תשימו לב לסתירה, לסתייה, סליחה. אצל הרמב״ם זה שני מושגים של קדמות, כי הרמב״ם מה מעניין אותו? מה נכון? מה היה? השכל? מה העובדות? אצל הרמב״ם מה שמעניין זה העובדות. האם, מה העובדות? העולם היה תמיד או לא היה תמיד? האם היה חומר יולי או לא היה? אז זה שתי רמות של טעות עובדתית. הרב קוק שהוא מדבר על שתי הרמות האלה, זה שתי רמות של חופש. זה שתי רמות של חיוב, עד כמה זה דטרמיניסטי. האחת מהן לא באה בחשבון, והשנייה יותר רכה, עדיין הוא דוחה אותה בגלל השקפה. הוא חושב שזה לא נכון השקפתית, אבל זה לא פריצת המסגרת לחלוטין. ואז הוא מסביר, זה לומר שגזירת החוכמה העליונה מחייבת את המציאות הרוחנית והגשמית, עם כל מכשיריהם ועם כל הפרטים הקרובים והרחוקים, להביא את המציאות כולה המוטבעת והמורגשת והמושכלת, ובכללה גם כן שכל האדם ורצונו, דעותיו ומידותיו ונטיותיו, אל תכלית התיקון והשלמות. זאת אומרת, בעצם יש איזשהו מבנה אלוקי, טבע הטוב לעתיב, מה שעידו העיר קודם מהרמח"ל, טבע הטוב לעתיב, יש איזשהו טבע בבריאה, שהטבע הזה מכתיב את השינויים, יש שינויים בבריאה. השינויים האלה אבל מוכתבים באיזשהו אופן מכני. יש איזושהי מושלמות אלוקית, שאומרת שהעולם חייב להיות בנוי כך, הוא נראה לנו נורא דינמי העולם, אבל זה הכל תוכנית, זאת אומרת זה תכנות.
זה מחשב שרץ, בדיוק הדוגמה שנתת קודם עם המחשב שרץ, אז זה עדיין חיוב, אבל זה חיוב שנראה לנו נורא דינמי, מה שסטטי פה זה לא מה שקורה, אלא התוכנית שמפעילה את זה. יש איזושהי תוכנית שמפעילה את זה, והתוכנית הזאת היא מושלמת, והיא הרצון האלוקי, והכל בסדר. ואז הוא אומר שהכל, בכללה גם כן שכל האדם, הוא רצונו, דעותיו, ומידותיו, ונטיותיו, הכל מובל באיזושהי צורה כזאת אל תכלית התיקון והשלמות. שימו לב, זה לא עולם סטטי, זה עולם דינמי, זה עולם שמשתפר. אבל הוא משתפר לפי איזושהי תוכנית מוכתבת מראש שלא יכולה להיות אחרת. כי תוכנית מושלמת יש רק ככה. בסדר? אז לכן זה דטרמיניזם רך יותר, אבל הוא עדיין ברור שהוא מפריע לרב קוק. וכיוון שלזו השלמות צריך הדבר, שיהיה משפע מהשכל העליון אור מדע אלוהי, מדע הכוונה החוכמה, כן? של נבואה והנהגה מסודרת, שפועל אדם ישולם לו, וכאורך איש ימציאנו, ושכלול מסודר בסידור אלוהי בעם אחד היותר מוכשר, כן, עם ישראל. כל מה שאנחנו מבינים בתור הרצון האלתי הוא בעצם לא רצון, הוא מימוש של תוכנה. יש פה איזושהי תוכנה, התוכנה אמורה להוביל את העולם לשלמותו, בשביל שהוא יובל לשלמותו צריך שהאדם יעבוד על מידותיו ויבחר ויחצה ויקבל שכר וזה, כאילו הכל נורא דינמי, נורא מוחלט על המקום, יש תגובות למה שאנחנו עושים, שום דבר, זה מערכת עיוורת. זאת אומרת, הכל דרך איזושהי תוכנית מושלמת, וכל העסק נראה לנו נורא סטטי, אבל דינמי, אבל בעצם זה תוצאה של איזשהו טבע, טבע הטוב להיטיב, ממש הביטוי הרמח"לי הזה, ושכלול מסודר בסידור אלוהי בהר, כן, שיהיה עם אחד שאליו הוא יקבל את התפקידים המיוחדים, ושאר העמים יהיו סביבו באיזושהי צורה, ולהמשיך עם המקרים רבים ושונים שיפעלו כולם להוציא לפועל היחס הנכון עם כל האנושיות, העם הזה אמור ליצור איזושהי אינטראקציה עם כל האנושיות סביבו והמציאות, ומתוך כך תחייב החוכמה העליונה להכניס במסורת הצחר והעונש הנביא לשכלול הרוח האנושי, גם את כל הדברים שמחזקים את רוח העם הזה ומחלישים אותו וכו'. אז יש פה איזושהי תמונה נורא דינמית שהיא מתאימה למה שמקובל, כמו שהוא אמר בפסקה הקודמת, שהיום אנחנו כבר יודעים שהעולם הוא דינמי, הוא לא כמו שהוא היה. אבל גם את התמונה הזאת אפשר עדיין להבין על סמך איזשהו דטרמיניזם סמוי. אז יש פה איזושהי תוכנה שמוציאה אל הפועל את הכל כדי שהוא יגיע לשלמותו, והכל בסדר, ואנחנו מתפללים וחוטאים ומקבלים עונש, שזה נראה כאילו תהליך דינמי, לא תהליך קבוע מראש, זה תגובה למעשינו, יש בחירות, יש עונש, יש שכר, לא, לא, זה הכל מנופים וגלגלי שיניים. וזה בעצם התמונה שהוא מתאר כאן. אם זאת ההרחבה, אומר הרב קוק, עמוד י' דין למעלה, אם זאת ההרחבה, כלומר ההרחבה הזאת של מושג החיוב, המודל הרך יותר הזה, אין דבר המתנגד לתורה עם כל החיוב. בדיוק המהלך של הרמב״ם, שימו לב, אבל על ציר אחר, על ציר הדטרמיניזם, לא על ציר הקדמות. בסדר? ועוד פעם, יש פה איזשהו מודל רך יותר, שהוא עקרונית היה יכול להתקבל, הוא לא סותר את הפסוקים, באופן עקרוני זה יכול להסתדר. יש אפילו כאלה שבאמת חשבו ככה גם. זה עוד מעט נעיר על זה. אלא שעומק השלמות המדעית, הכוונה של הידיעה, כן? מחייב לייחס הכל לרצון חופשי. עוד פעם רואים את הנקודה. אי אפשר לקבל דבר כזה, למה? זה מתאים לכל, זה דינמי. מבחינת השכל והעובדות זה מתאים. השכל הפשוט, כן, מול העובדות זה מסתדר, אין בעיה. כשאני בודק את זה מדעית, כביכול, זה עובד. אבל זה לא ייתכן, כי זה משאיר את העולם לא חופשי. זה הכל גלגלי שיניים. שום דבר חופשי לא קורה פה, שום דבר לא מרצון אלוקי, לא מבחירה, אלא זה הכל מין איזה, אתה חי בעולם עיוור.
זה לכאורה זה מה שאמרו הנביאים, שהנביאים מלבים של העתיד לבוא יהיה ככה וככה.
אז אולי זה נדבר בפרקים שמגיעים לעניין הזה, אני לא חושב שזה נכון, אבל כשנגיע לפרקים האלה כי זה נושא לעצמו, אז בוא נשאיר את זה בינתיים.
זה רצון חופשי מוחלט,
זה שום דבר לא קבוע מראש. כן, אבל זה רצון, זה לא שאיפה מכנית, זה רצון. אוקיי, אבל זהו, פה הוא אומר, הוא מתעקש על זה, עוד פעם, הוא קורא לזה השקפה זכה, זה לא סותר חזיתית את העקרונות של המסורת, אבל הוא לא מוכן לקבל את זה. ועוד פעם, אתם רואים עכשיו למה כל הדיון הזה שאצל הרב נמצא באמצע המורה, אצל הרב קוק הופיע בפרק א', מיד אחרי שאלת הצלם. כי הרמב״ם פה, הרפוק פה מדבר על נושא החופש, זה הפרק הראשון של המורה נבוכים שלו. החופש המוחלט שהקדוש ברוך הוא פועל בו, והצלם אלוקים שלנו, שגם הוא חופש מוחלט, שיש לנו חופש בחירה. ויש אפשרויות שונות בכל הדינמיקה מול הסטטיקה, ולכן אפילו את הדינמיקה המדומה הזאת הוא לא מוכן לקבל, אין שום פגימה בחופש, הוא לא מוכן לקבל. לא, לא, של אלוקים. כן, נכון. האדם הוא בוחר חופשית, נכון, בדיוק. זה של אלוקים. זה מה שאומר, כי אי אפשר כלל שהצד המעולה שבשלמות, המושג גם לכל משיג שלם בדעת, יהיה חסר מהשלם האמיתי. איך זה יכול להיות שהשלמות הזאת של לפעול מתוך בחירה חופשית, תהיה חסרה אצל הישות השלמה ביותר, של הקדוש ברוך הוא. לא ייתכן שיהיה חסר אצלו חופש. לא, לא, לאדם יש בחירה. לקדוש ברוך הוא אין בחירה. כן, כן, בטח. אני עושה חטא, מקבל עונש. העונש בא מהגלגלי שיניים. זאת אומרת, אני עושה את החטא, ומפעיל גלגלי שיניים שעוד מוקים לי המכה על הראש. כן, כן. לא, יש פה בחירה. לאדם יש בחירה. רק העולם שבתוכו פועל, הקדוש ברוך הוא אין בחירה. הקדוש ברוך הוא נטול חופש. הוא בעצם איכשהו כפוי לאיזושהי מערכת מכנית של שכר, עונש, עם נבחר, עם לא נבחר, זה הכל, זה לא באמת נבחר, זה מין מוכתב כתוצאה מאיזו תוכנית הטבה אלוקית כזאת, זה מין תוכנה כזאת שיוצאת אל הפועל, כן.
עדיין יש כאן בחירה חופשית
לסיים
את האלוקים, כי הוא בחר בעצם
ה... בסדר, אפשר פה לדקדק עוד ולעבור עכשיו עוד שלב הלאה אם הוא בחר בתוכנית, אז לכאורה כן יש לו. בסדר, אני חושב שזה עדיין, זה הכיוון שלו, אני רוצה להראות את הכיוון, כמה חשוב לו המושג הזה של החופש, ולמה שאלת הקדמות נידונה כאן, בפרק הזה. ודע שאפילו התפילה וכל פרטיה, כמו יתרון תפילה על תפילה, בחשיבות היתרה לתפילת הצדיקים, גם כן אינה נצרכת לשלילת חוק החיוב, כשיבוא בתכלית הרחבתו. כאילו, אפילו את התפילה אפשר להבין כך. אגב, בנפש החיים בכמה פרקים בהחלט אפשר להבין כך את התפילה. התפילה זה הפעלת גלגלי שיניים בעולמות העליונים, זה הכל. אין פה איזשהו דיאלוג. אתה לא משוחח עם הקדוש ברוך הוא, משכנע אותו, והוא מחליט להיענות, לא להיענות. זה לא עובד ככה. אתה מפעיל את הנצח שבעוד, והוא מרביץ לעוד שביסוד, ואז יורד שפע משם, ואז אתה אומר את אשרי עם הכוונה הזאת, אופ, יוצא מנוף משם, מוריד לך שפע בה. זאת אומרת, זה מין איזה תהליך כזה, תמונת המקובלים. כן, נכון, תמונה של מקובלים כזאת שבעצם אומרת שכל התגובה למעשים, שהמעשים שלנו הם מתוך בחירה, אבל התגובה למעשים שלנו היא תגובה מכנית. והרב קוק פה אומר, הוא עוסק באלוקים, לא באדם. האלוקים הוא חופשי, אל תהפכו את האלוקים לכבול, לא את האדם, האדם פה יש לו בחירה. בסדר? הוא אומר שבכלל השתלמות כל היצור תשתלם הנפש האנושית, ואם כל חופשתה תהיה הורגת בפועל ובכל עוד, רק אל הטוב והיושר. על כן אי אפשר כלל שלא יהיו מוכנים כל האמצעים המשכללים, זה התכלית. על כן הסיבות מורכבות באופנים כאלו, שהתפילה על ידי מה שנוטלת חלק בשכלול הרוח, תישא פרי. קיצור, כל העסק הזה זה מכניקה. בסדר? ואז הוא אומר, אמנם, אני עובר כבר לפסקה האחרונה, אמנם ההכרה האמיתית של המשקיף אל הוד השלמות, תכיר שהחופש השלם ראוי להימצא אצל השלם האמיתי. לכן זה לא יכול להיות, כל המכניקה הזאת. ואז תהיה תפילתו פעולה טבעית ביותר. ואז מה פירוש טבעית יותר? טבעית הכוונה לא מכנית כמובן. טבעית הכוונה אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הוא מחליט אם להיענות לו, אם שכנענו אותו או לא שכנענו אותו, זה לא מנוסים, לא גלגלי שיניים. אנחנו נמצאים באינטראקציה אמיתית עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים פה עם איזה מערכת של רובוט אינטני כזה שמפעיל פה כל מיני מכונות סביבנו. ואז תהיה תפילתו פעולה טבעית ביותר, ועם הידיעה שכל הפרטים שמשתנים אינם בחוק האלוהים, כי אם בערך הנבראים המשתנים, ידע להפיק רצון מהשם וללכת בדרכיו בלב תמים. את המשפט הזה אנחנו נסביר כשנגיע לפרק ד'. בפרק ד', הפסקה האחרונה, זה עמוד כ"ד, שם הוא מדבר על השאלה האם כל התמונה הזאת זה תמונה של הקדוש ברוך הוא או תמונה של איך אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. אז זאת נקודה חשובה לפה, אבל זה, אני כבר אשאיר את זה כי בגלל הזמן. כן, שיש לו רצון חופשי, וזה, גם זה תמונה שהיא תמונה שלנו. אנחנו אמורים לתפוס את הקדוש ברוך הוא כך. אני לא יודע להגיד משהו על הקדוש ברוך הוא עצמו, אבל זאת חייבת להיות תפיסת האלוקות שלנו. למה? כי זה גם מקרין על החופש שלנו. כל המוקד הוא בעצם מה אנחנו עושים עם העניין. האדם נמצא פה במרכז הספר. אז גם תמונת האלוקים ואיך האדם תופס את האלוקים. אם האדם מבין שמה שיש באלוקים, העיקר שיש באלוקים זה החופש שלו, אז האדם גם יבין שהעיקר שיש בו, הצלם אלוקים שיש בו, גם הוא החופש שלו. והחופש הוא הנקודה הנורא חשובה כאן. עכשיו, אני רוצה רק עוד נקודה אחת שקשורה לעניין, את הנקודה הזאת כבר נעשה עם פרק ד', זה יהיה בשיעור הבא, אז תקראו שיעור הבא זה פרק ד', אולי תקראו אותו כבר לקראת הפעם הבאה, זה כבר אחרי סוכות. כן, אחרי סוכות טובה. יש בה, תראו את הקטע הראשון בדף שנתתי לכם, קטע מפורסם מאורות הקודש, ושם אני לא אין לי זמן פה להאריך בעניין הזה, אני אגיד את זה בשתי מילים, כי אני חייב עוד להגיע גם לקטע שבסוף. אז הרב קוק מדבר פה ככה, אומר, יש שלמות של תוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות, שהרי השלמות המוחלטת, האינסופית, אינה מניחה מקום להוספה. הוא בעצם שואל פה שאלה סמויה. זאת אומרת, אחת השלמויות האנושיות זה ההשתלמות, ההשתפרות, כן? עכשיו, השלמות הזאת לא יכולה להיות באלוקים, כי הוא כבר מושלם. אז איך הוא ישתפר? זאת אומרת, אחת השלמויות חסרה בו. איך זה יכול להיות? לא יכול להיות. הרי כל השלמויות כולן חייבות להיות בו ולפת ממנה, הוא השורש שלהן. כן, זה משהו, אפשר גם לתרגם את זה אולי לפרדוקסים מן הסוג הזה. אז השאלה בעצם, איך זה יכול להיות שאצל המקור של כל השלמויות, אחת השלמויות חסרה, או בצד השני של אותה מטבע, אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אם זה לא נמצא אצלו, הרי ממנו בא הכל אלינו. אז איך אנחנו יכולים להשתלם? איך השלמות הזאת נמצאת אצלנו? אז הוא אומר, ולמטרה זו, שהוספת השלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתהוות. מה זאת אומרת? בעצם הטענה שלו, אפשר לראות שם גם קצת מסביב, הטענה שלו זה שהקדוש ברוך הוא גם הוא משתלם. הוא משתלם דרכנו. אז הוא ברא אותנו חסרים, כדי שאנחנו נשתלם, וזה בעצם כביכול ההשלמה שלו. שהוא עצמו כבול, הוא לא יכול כאילו להשתלם, כי הוא מושלם כבר, הוא לא יכול להשתלם. אז הוא ברא אותנו ודרכנו הוא משתלם. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, אני צריך יותר זמן, אני לא אכנס לזה, פעם כתבתי על זה משהו, מי שרוצה אני יכול לתת לכם לקרוא. מה?
למה מוכרח להיות שהוא מושלם?
מה, הקדוש ברוך הוא? לא, לא יודע, זאת הנחה,
זה
פוסטולה. אז לא יכול להיות שיש בו חיסרון, מה? זה השאלה, יש פה חיסרון, אבל מה? הצמצום הוא באורן סוף, הוא לא בקדוש ברוך הוא. זה מעלה מצד אחד, אבל מצד שני עדיין חסר לך משהו שאתה יכול להשתלם. אז זה חיסרון. אינכן אני, אז לכן הוא אומר, אז יש פה משהו בכל בעייתי כך או כך. תבחר את אחד המודלים, אבל זה תמיד יוצא חסר. אז לא יכול להיות בעצם מושלם. זה בעצם שאלה על המושג מושלם. לא יכול להיות בכלל מושלם. כי או שחסר בו יתרון כדי שיוכל להשתלם, ואז חסר בו היתרון. או שיש בו כל היתרונות, אבל אז הוא לא יכול להשתלם. זה כמו פרדוקס הכל יכול.
מדוע אנחנו צריכים להגדיר את יכולת ההשתפרות
כדבר שהוא הכרחי? זאת אומרת, הכרחי. לא הכרחי, זאת אחת השלמויות. ככה, זאת ההנחה של הרב קוק. שהיכולת להשתלם, להשתפר, היא אחת השלמויות.
זה לא דבר
נכון, אבל יכול להיות... תשמע, אנחנו יודעים שבעל תשובה למה בעל תשובה עדיף מצדיק גמור? אחרי שהוא תיקן כבר את כל החטאים, הוא נהיה צדיק גמור, עכשיו בסדר. ומה הוא יותר טוב? כי הוא השתלם, הוא לא רק שלם. זאת אומרת, ההשתלמות היא אחת השלמויות. יש בו משהו שהוא, זה לא רק השאלה באיזה מצב אתה נמצא, אלא גם הנגזרת פה חשובה. זאת אומרת, גם ה... יותר מצדיק גמור, איך אפשר להגיע? נראה שבפשטות צדיק גמור נראה שזה המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות.
מי שלא חוטא לעולם,
תמיד עושה מצוות. בסדר, אוקיי. אפשר להתפלפל על העניין הזה. תראו, אני רוצה רק בכמה דקות האחרונות, היום פשוט בלי קשר בכלל למה שלמדנו עכשיו, סתם לקראת יום כיפור. הבוקר שמעתי מהרב קלט, היה ראש הכולל, שהוא אחד הרמים בכולל ואילן, הוא הביא את הגמרא הזאת. זה גמרא הלכתית על שאלת כחל בחולין. כן. על כחל זה דד של בהמה. זה דד של בהמה. הדד. הדד של בהמה. עתים, כן, בדיוק. שיש בתוכו חלב, ויש עם זה בעיות, בשר, חלב, השאלה אם אוכלים את זה או לא אוכלים את זה. לא ניכנס עכשיו לפרטים ההלכתיים. בצורה לא אחלי כחלי. בפומפדית האחלי כחלי. יש בצורה נהגו לא לאכול כחל, ובפומפדית האכלו את זה. רמי בר תמרי, דהו רמי בר דיקולי מפומפדיתה. ששם אכלו כחל, כן? איקלה לסורה, ששמה לא אכלו, כן? במעלה יומה בכיפורי, בערב יום כיפור. ועפקינו כולי אלמה לקחלינו, שדינו. מה עשו אנשי סורה? זרקו את הכחל, הרי לא אוכלים, זה זבל, זרקו את זה. אין שם פח מחזור לכחלים. עזל יהיו, נקטינו, אכלינו. הלך הוא על הפח, אסף את כל הכחלים ואכל אותם. הייתו על הקמי דרב חיזה, הביאו אותו לפני רב חיזה, כן, כל זה בערב יום כיפור, זו נקודה שמאוד חשובה. הייתו על הקמי דרב חיזה. רב חיזה היה מרדעת עכשיו, בצורה. אמר לי, מה הייתה אבי דחי? למה אתה אוכל כחל? אסור לאכול כחל. זאת אומרת, אמר לי, מעטרה דרב יהודה, אנא, דחי, אצלנו בצורה אוכלים, בקומבדית אוכלים. אמר לי, ולית לך, נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם, זה חומרי המקום שהלך לשם. מה, אתה לא מכיר את הדין הזה, שאם אתה הולך למקום אחר, אתה צריך לנהוג כמנהג אותו מקום שבו אתה נמצא, לפחות לחומרה. אמר לי, חוץ לתחום אכלתינו. יצאתי החוצה, מחוץ לעיר, ושם אכלתי את זה. ובמת ביטינו, כן, במה צלית אותו, במה שרפת אותו, אמר לי, בפורצני, איזה חרצנים של יין או משהו כזה. שואלת הגמרא, הוא שרף, הוא אסף חרצני יין כאלה ושרף אותם, ובאש הזאת הוא צלה את הכחל. ודילמה מיין נסך אביה, אז השתמשת ביין נסך, זה אסור. אמר לי, לאחר 12 חודש אבו, ואחרי 12 חודש זה מתייבש כבר, אין בזה כבר את הלחלוכית, אז זה לא אסור. ודילמה בגזל אבי, אולי זה גזול, אמר לי, יאוש בעלים אבי, בקדחו בחלפי. זה דין באלו מציאות, כן, שאם עלו בזה הסבים כבר מרוב בגיל המופלג שלו, אז בטח כבר הבעלים מתייאש. אפשר לקחת את זה אפילו אם יש בו סימן. טוב, נגמר הסיפור של הכחל. חזיה דלא אוהב מנח תפילין. עכשיו אומרים, הוא לא מניח תפילין היהודי הזה גם, חוץ מזה שהוא אוכל כחל. אמר לי, מה הייתה אם הלא מנח תפילין?
ערב יום כיפור.
כן. אמר לי, חולה מאיינו. ואמר רב יהודה, כמובן רב יהודה זה הרב שלו לא קומפדיטה, חולה מאיין פטור מן התפילין. בסדר? חזיה דלא אוהב קרה מחוטה. זו סמציצית. אמר לי, מתי מלט לחוטה? למה אין לך חוטים בציצית, בבגד? אמר לי, תלית שאולה היא. ואמר רב יהודה, שימו לב עוד פעם, רב יהודה, כן, תלית שאולה, כל 30 יום פטורה מן הציצית. עד האחי, תוך כדי זה, הייתו על ההוג עברה, הביאו לאיזה בן אדם אחד, דלא אוהב מוכר עבורה ואימי, לא כיבד את אביו ואת אמו, כפתור, קשרו אותו, אמר לו, אמר להם אותו יהודי, כן, אומר להם, שבקו, תעזבו אותו. בטניה, כל מצוות עושה שמתן שכרה בצידה, אין בידין של מטה מוזרין עליה. כן, הוא אמר להם, מה אתם קושרים אותו ומנסים לכפות אותו לכבד אביהם? על מצווה שמתן שכרה בצידה, כי מקבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. על השכר כתוב בפסוק, הכלל בגמרא בחולין, שכל דבר שמתן שכרו בצידו לא קופים עליו. בסדר? אמר לי, חזין הלך בחריף עטובה, אני רואה שאתה בחור חריף. אמר לי, יאבית באטרי דרב יהודה, אכבין על החורפאי. אם היית נמצא במקומה של רב יהודה, הייתי מראה לך מה זה חריפות. אני הקטן שבהם. עכשיו, זה נראה סיפור נורא מבדח. אבל מה שנורא מצחן בעיניי בסיפור הזה, זה הפרשנות שהוא הציע, הרב קאס. זה היה ממש שם מאיר עיניים. זה ממש ערב יום כיפור. מה היה שם באמת? התנהל שם סיפור אחר לגמרי, מה שנמצא לנו מול העיניים. הבן אדם הזה התגלגל ברחובות, בסורה. לא היה לו מה לאכול. הוא אסף את הכחל מהפח בשביל לאכול. אם מישהו היה מזמין אותו הרי לא בביתה, אז הם נותנים לו לאכול, לא כחל, הרי אכל משהו אחר. הוא הסתובב ברחוב, לא היה לו מה לאכול. הוא אסף כחל בפח ואכל אותו. מה מטריד אותם כשהם שומעים את זה? מה אתה אוכל כחל? אתה עבריין.
זה
נהיה קשור. בסדר, אני אסעתי מחוץ לתחום, הוא אומר להם. ואז אומרים לו, ומה צלית את זה? כן, הם מתפלפלים איתו. מה צלית? לא היה לו אפילו מה לשרוף את הכחל כמובן. מצאתי איזה חרצנים את זה, אז מה מטריד אותם בזה? הם לא ילכו, יזמין אותו טוב, בוא אלינו לאש שלנו. מה, אבל זה אולי גזל ויין נסך וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ואז כמובן, לית לחומרי מקום, זאת אומרת, מה, אתה לא נוהג את מנהג המקום שבו אתה נמצא? מאוד מזכיר לנו, אני חושב, כל מיני תופעות, שמה שמטריד אותנו תמיד זה רק שאנחנו נהיה צודקים וכל האחרים להסביר להם איפה הם טועים. אנחנו חייבים להספיד הלכתית, לא רואים את הבן אדם שנמצא פה על הפנים. למה אין לו ציצית בבגד? כי אין לו בגד, הוא השאיל את הבגד, אין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש. למה הוא לא עם יד תפילין? כי הוא חולה מאיים. האיש חולה מהעין, מסתובב ברחובות, אין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש, ואתה שואל אותו אם החרסנים כבר עברו 12 חודש, כי יש פה יי נצח. אז יש פה משהו מאוד בעייתי, ואני חושב שהמשהו הכי בעייתי פה זה שאני רואה את הגמרא הזאת, לא הייתי מעלה בדעתי שזה מה שקרה שם. גם אני הייתי אומר אותו דבר. יש פה, אנחנו לא רואים את הבן אדם. הבן אדם נמצא פה, ואנחנו מתפלפלים אותו בלכות יי נצח. ואז הוא אומר לה, אתה חריף גדול. מה זה חריף גדול? הוא היה בטוח שכל זה בדיחות. הוא עדיין לא הבין. הבן אדם אומר, תשמע, אין לי מה לאכול. אין לי בית, אין לי בגד, ואני חולה מעין. הוא לא אומר לו, טוב, בוא אליי הביתה, נטל בך, נקרא לרופא, לא יודע מה. הוא אומר לו, אתה חריף גדול, אתה מתחמק בכל מיני פטנטים. הוא עדיין לא קולט שזה לא פטנטים. מה, אתה לא יודע ששאול פטור מציצית? מה, איזה חריפות צריך בשביל זה? אתה לא יודע שבגד שאול פטור מציצית? אם אתה היית עוד על בגד שאול, גם אתה לא היית שם בו ציצית. הוא לא, בכלל לא ראה את הבן אדם, הוא ראה מין איזה מסע ומתן הלכתי, הוא אומר, הוא מצא כל מיני פטנטים, הצליח איכשהו לעבוד עלינו, כדי להראות לו. כן, זה הבית הלוי, זה אבא שלו, הבית הלוי, זה לא הרב חיים. אז יש פה באמת, אני חושב שזה משהו כל כך חזק, אז יש פה משהו, הקפדה הלכתית בלתי רגילה, חומרי מקום, ואתה צריך לעשות בדיוק כמונו, ויש דינים וכללים, ואז הוא אומר לו, אם אתה היית בא אלינו, למקום של רב יהודה היית רואה מה זה חריפות. ובמילים אחרות הוא אומר לו, מה אתה מוטרד מהדיני המקום שלכם ולדיני המקום שלנו? אם היית בא אלינו, היינו מראים לך מה צריך לעשות עם חריפות. לא מה זאת חריפות. עזוב את החריפות שלך בצד, אתה לא רואה שיש פה בן אדם שהוא חולה, אין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש, ושום דבר, אתה מתפלפל איתו וחושב שהוא חריף. פשוט, אתה פשוט לא רואה אותו. זה לא יאומן הדבר הזה. אתה רק חומרי המקום, מי צודק ומי לא צודק, ומי יותר חריף ומי פחות חריף. תסתכל, יש פה מישהו שצריך להגיד לו שלום עליכם, יש לך איפה לאכול, יש לך איפה לישון, יש לך מה ללבוש. אחרי זה תתחיל להתפלפל איתו בכל מיני הלכות.
אתה מדבר יפה להפטרה של יום כיפור.
כן, כן, לכן אני חושב שזה בערב יום כיפור, זה לא מקרה הדבר הזה. יש פה איזשהו סיפור שלא עוסק בהלכות כחל. הסיפור הזה עוסק בהלכות ערב יום כיפור. שיהיה גמר חתימה טובה.
עד כאן שורות לרב מיכאל אברהם, חתישרי אור לתתישרי תשעים עין א', 16.9.2010.